תקדם ולו במעט את הדו-קיום בארץ הזאת. לחיים.
כתבתו של רובי המשלג, ועכשיו נצרף לחוס היין גם ספר טוב, זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום.
ואנחנו מדברים היום על שרוכים מאת הסופר האיטלקי דומניקו סטרנונה, שיצא לאור בעברית בהוצאת כתר. לפני שתתחיל לדבר על הספר עצמו, את רוצה להגיד מילה על התעלומה הספרותית שסטרנונה זה ממלא בעל כורחו, אולי תפקיד מרכזי?
כן, מרכז. אבל לפני זה עוד, אני רוצה להגיד משהו על האפשרויות שתהיינה לנו לרכוש ספרים טובים. וזה בנוגע
את מדברת על ביטול חוק הספרים.
על הכוונה לבטל את חוק הספרים. תראה, אני פעם בשבוע או בשבועיים נכנסת לאחת מחנויות הספרים האהובות עליי, בתל אביב יש כמה כאלה, ואני מעלעלת בספרים החדשים, שחלק לא קטן מהם יוצא דווקא בהוצאות ספרים קטנות, ואז אני בוחרת לעצמי את הספרים שאקרא, וחלק מהם אני גם מציגה בתוכנית. ואני חוששת שהשבוע הזה, ובאופן מצליר דווקא לקראת שבוע ספר, מעמיד בסימן שאלה את האפשרות שאני אוכל להמשיך לנהוג כך. כי יש עכשיו כוונה לבטל תיקון מאוד חשוב, תקנה בחוק הספרים. אנחנו יודעים שמצב שוק הספרים בארץ הוא לא פשוט, והוא ניצב בפני אתגרים קשים. זה נכון לגבי כל העולם, בוודאי שזה נכון לגבי תרבות קטנה כמו התרבות העברית, ומלכתחילה שוק הספרים נמצא בעמדת נחיתות, והוא זקוק להגנה. היו בעבר כל מיני דרכים לעודד את שוק המולות, והרוב שלהם נעלם. מפעלים רבים שנועדו לסייע בהפצת ספרים יסגרו דולדלו, למרות שהאוכלוסייה גדלה תקציב הספריות לא גדל, ועכשיו גם מנסים לגזול מאיתנו את הרגולציה שהגנו עלינו כקוראי ספרים. אחד היסודות החשובים של חוק הספרים נועד להבטיח שאנחנו כקוראים נוכל להיחשף לכל הספרים שרואים אור, אבל מכיוון שהשוק נשלט על ידי שתי רשתות גדולות שיש להם מעורבות גם מחלק מהוצאות הספרים, אז נקבע בחוק הספרים שהרשתות הגדולות יחויבו להציג בחנויות הספרים או לתת הרבה מקום גם להוצאות ספרים שאינן שייכות להם, וגם נקבע שאסור יהיה למוכרי הספרים לעודד תמורת תגמול את קניית ספרי ההוצאות הספרים שמחזיקים בבעלות על הרשתות.
וזה כבר לא יהיה יותר.
וזה כנראה לא יהיה יותר, והמשמעות היא שאפשרויות הבחירה שלנו כקורא ספרים הצטמצמו, מפני שחלק ניכר מהספרים החדשים בכלל לא יוצגו ברשתות הגדולות, או יוצגו רק על המדפים ולא על השולחנות, ואז הסיכוי שנגיע אליהם הוא נמוך. וגם יש די חשש שהמוכרים בחנויות לא ימליצו על הספרים שהם באמת אהבו, אלא ימליצו על הספרים שעבור ההמלצה הם יקבלו תגמול מהחנות הספרים. בקצרה, אני מרגישה שהחירויות שלנו בתור קוראי ספרים באמת מאוימות, ואני מאוד מקווה שתהיה כאן מחשבה נוספת על התקנה הזאת. ועכשיו לספר. תגיד רון, כמה פעמים קראנו בספרים, בעיתונים, וראינו בקולנוע את הצנה הבנאלית הזאת, גבר באמצע החיים, נשוי ואב לילדים, מחליט יום אחד שמסגרת הנישואים וכל מה שכרוך בכך וכל ההתחייבויות לא מתאימות לו עוד, הוא מתאהב, בדרך כלל בבחורה צעירה ממנו באופן ניכר, עוזב את הבית כשהוא משאיר מאחוריו בית שהתפרק, אישה שהתאמללה באחת, וילדים שניצבים מול השבר, נכון?
טוב.
זה הסיפור הכי בנאלי שיכול להיות.
נכון, אז מה ייחודו של הספר הזה בכל זאת?
אז כשרואים את זה, אז אתה שואל באמת מה עוד אפשר לחדש. ומתברר שאפילו סיפור כזה בנאלי, אפשר להפוך לפנינה כשיש הרבה כישרון ודמיון יצירתי, ואכן זה מה שעושה שרוכים ספרו של הסופר האיטלקי יליד נפולי דומניקו סטרנונה. והספר הזה אגב נבחר לספר הטוב ביותר לשנת 2017, גם על ידי הסנדי טיימס וגם על ידי סרקס וויו, ונמצא גם ברשימת הספרים הטובים ביותר של הניו יורק טיימס. אז לפני שנסביר למה הוא באמת ראוי להימצא ברשימה הזאת, כמו שהצעת כמה מילים על הסופר שיש מאחוריו תעלומה, יש עכשיו חשד שכותבים עליו הרבה בעיתונות בעולם, וגם כתבו על זה בארץ, אני חושבת, שהוא זה שעומד מאחורי דמותה החידתית של אלנה פרנטי.
מחברת הרומנים הנפוליטנים.
בדיוק, וספרי החברה הגאונה. עכשיו, מה שמוביל לחשד הזה, זה א', תחקיר כלכלי, בנקאי, שעשו בשביל שבאיטליה, וגילו שהמתרגמת, בת הזוג שלו, אניטה רז'ה, קיבלה מיליוני אירו מהוצאת ספרים, לפי דירות שרכשה ברומא וטוסקנה. אז אומנם איזה... גם ההוצאה וגם המתרגמת ממשיכות להכחיש.
אז ממנה החשד נדד גם אליו.
בדיוק, ועכשיו החשד נדד אליו, ובנוסף גם חוקרי ספרות שהתכנסו בפדואה ועשו באיזה בדיקה ממוחשבת, בדקו את אוצר המילים של סופרים איטלקים שונים, הצביעו עליו כחשוד מרכזי.
הוא מכחיש אגב,
בכל תוקף. וברור שהחידתיות הזאת רק מוסיפה עניין לספרים, אבל גם בלי החידתיות הזאת מאוד מאוד מעניין לקרוא את סרוכים, מפני שאני חושבת שיש לזה שתי סיבות. אחת, שהוא מעלה תהיות לגבי מוסכמות כמו מי הוא הקורבן ומי המקרבן. אנחנו תמיד חושבים שהאישה שניצה היא הקורבן והגבר שעזב הוא המקרבן. הספר הזה שם בסימן שאלה גדול את המוסכמה הזאת, אבל בעיקר בגלל מבנה הסיפור שלו, מפני שהשבר במשפחה מתואר משלוש נקודות מבט שונות. ושלוש נקודות המבט האלה כמובן שסותרות זו את זו, ומהירות זו את זו באופן אירוני, לפעמים הייתי אומרת אפילו באופן סרקסטי. אז קודם כל מסופר הסיפור מנקודת המבט של האישה הנבגדת, שהיא לא מוכנה לקבל את הנטישה, את בגידתו של בעלה אלדו בנישואים, בילדים, והיא אומרת אפילו, אם דברים כאלה קורים חשבתי, זה רק אצל אנשים שטחיים, והוא הרי לא כזה. מצד, נקודת המבט השנייה היא נקודת המבט של הבעל, שעוזב את הבית, והוא בכלל מבין על מה המאומה. הוא התאהב מאוד, באישה צעירה נהדרת, שהוא מדמה אותה לאביב הנצחי, שיש לו אפשרות לשחות בתוכו. הוא רוצה ליהנות מהחיים, ויש לו גם אידיאולוגיה, והוא מסביר לוותר עליה, כלומר, על האישה הצעירה, בשבילו להמלל את אשתי והילדים, היה בעיניי רעיון מיושן. ונקודת המבט הכי מעניינת היא של הבת הצעירה אנה, שהיא בכלל החליטה שהיא לא תביא ילדים לעולם, והיא מסכמת את אפיזודות החיים שלהם באופן מאוד מעניין. הראשונה, אמא ואבא צעירים ומאושרים, הילדים בגן עדן. השנייה, אבא מוצא אישה אחרת ונעלם איתה, אמא מאבד את העשתונות, הילדים מגורשים מגן העדן. השלישית, אבא עושה חשבון נפש, הילדים מחפשים דרך להיכנס שוב לגן העדן. הרביעית, וזה בין המשפט החינוך, אולי אחד החינוכים בספר, ויש לו מעטים, הילדים מבינים שגן העדן הוא אשליה, וצריך להפסיק את המיטב מהגיהנום. אז אתה מבין למה הקריאה בספר הזאת היא כל כך מעניינת, ואפילו מותחת. ומה שעוד מעניין, שלמרות שהוא פותח בנקודת המבט של האישה של ונדה, ונותן לה את הבמה בחלק הראשון של הרומן, הוא לא הופך אותה לגיבורה הראשית, וכפי שאמרתי גם לא לקורבן מובהק, אלא היא עוד חוט שטובע את רקמת הקן המשפחתי. אב, אם, שני ילדים, משפחה שלמה שמתפרקת, שאוהבת ושונאת, שמנסה ולא במידה רבה של הצלחה. זה ספר די פסימי להתלכד מחדש, והבת אגב מבינה לליבו, והיא אומרת לאח שלה, הוא היה נוכח, הוא בכל זאת נהדר, הוא ויתל עליי, עליך ועל אמא, ואז היא אומרת לטעמי את הדבר המשפט הכי נורא בספר, הוא עשה בשכל. כלומר, היא חושבת שאבא שלה היה צריך לעשות את מה שהוא עשה, בסופו של דבר הוא חוזר למשפחה, אבל החזרה לא באמת נותנת מזור.
זה באמת השורה התחתונה וגם סטרנונה.
זה סיפור על קשרים שנפרמים ומתחברים, אבל לא באמת מתחברים מחדש, והוא מעלה שאלות נוקבות, כמו המתח בין הצרכים האישיים שלנו לבין המחויבויות שהתחייבנו להן, בין העושר האישי למחויבות המוסרית, לבין זוג, בת הזוג ולילדים, למעמד של מוסד המשפחה בעידן הפוסט-מודרני וכדומה. ויש לספר הזה טעם מריר שמזכיר מאוד את הטעם של הליקר הנפלא המרטו, והוא משאיר אותנו הקוראים עם חוויית קריאה יוצאת מן הכלל, ועם הרבה שאלות פתוחות ולא פתורות.
זוהר שביט, תודה, סרוכים, ספר המומלץ שלנו לשבת הזאת. שבת שלום.
שבת שלום.
נשאר בספרות, אבל נעבור מפרוזה לשירה. בימים אלה מציינים 60 שנה לספרו השני של יהודה עמיחי, במרחק שתי תקוות.